אנחנו התחלנו את הסוגיה, אנחנו ככה מנסים לעקוב אחרי שורשי התרבות שהיו ערב, תודה רבה, ערב חורבן בית ראשון, ומיקדנו יותר שזה הגאווה, דיברנו על שתי נושאים. נושא ראשון, בתוך האדם יש חלקים כאלה שבהם הוא צריך, אותם הוא צריך להנמיך, לכופף אותם, תודה רבה רבה, לכופף אותם לחלקים אחרים. בעברית יש רע, זה תמיד כל ספרי המוסר, אבל עם זה אנחנו נאבקים, מתמודדים בתוכנו, דיברנו על זה, מול ההבנה של ההכלה, של... זה נושא ראשון, ודיברנו שההשלכה של זה היא גם ביחס לאדם אחר, חברה אחרת, שכשאני במצב שאני רואה, מצליח לראות את החיסרון שלי, אז אני מצליח יותר לראות את הטוב אצל האדם השני או בחברה. נכון? זה דיברנו על זה, כיוון שהאדם שמזהה בתוכו חיסרון, אז הוא כל הזמן באיזו תנועה של להשלים אותו, הוא צמא לראות איך הוא משלים אותו. אז הוא פתוח לראות כל הזמן דברים יותר טובים, וככה הוא פתוח לראות את זה, ללמוד מזה. בסדר? זה עד כאן דיברנו. אנחנו נמשיך בהן היה. זה עמוד 89, בסדר? זה הדפים שדיברנו פעם, רגע, הדפים החדשים, תחכו איתם קצת, בסדר? וממשיכים בדפים הקודמים. מלכות. אני בעמודה השמאלית, בסדר? עמוד 89 היה שבת ב', הידיעה שיש בחברות הכוח. רואות את זה? רואים איפה זה? שורה בערך עשירית. בסדר? רואים את זה? רק צמנו לי מראש, אני יודע, כן? בסדר? יופי. ברוך אתה, אדוני, אדם הידיעה, בסדר? הידיעה שיש בכללות הכוח המתפשט על כללות הגבייה, חלקים כאלה שצמצומם הוא טוב וראוי, הידיעה שדיברנו עליה פעם קודמת, זאת אומרת, זה שאדם יודע שיש בו חלקים כאלה שאותם הוא צריך לצמצם, להנמיך, לאבד אותם, אבל הם לא טובים. מה היא גורמת לשפת הגוף של האדם? מה היא גורמת לגוף של האדם? מנמיכה את הקומה מעט, עד שמונעת אותה מזקיפה של גאווה דוקרת את זולתו. נכון? זה שפת הגוף. כשאדם מאוד זקוף, יש להניח הרבה פעמים שמשהו אצלו בפנים זקוף. זקוף במובן אבל השלילי, במובן אולי נקרא לזה אטום. סגור. גאווה. גאווה זקופה כזאת שאין לי מה ללמוד. לעומת זאת, אדם שמרגיש שהוא חסר, ממילא כל הזמן רוצה להיות בלמידה, ועיבוד, ותיקון, ושכלול, אז הקומה קצת מתנמכת, בסדר? כמו שהוא תופס, ככה גם הגוף מבין. אני מזכיר, זה בהקשר של, הפסוק אמר, יען כי גבו בנו ציון, בסדר? שם הגבו הזה הראה לנו שלא רק הגב זקוף, אלא באמת בפנים משהו מאוד סגור, משהו מאוד עצום, כטיבו של הגאוותן. ולעומת זאת, הענווה, כשיש את התפיסה הבטנית שמזהה את החיסרון, אז הקומה קצת זקופה. והנה, יש פה חיסכון בסולר, טוב, תגידי קצת משהו. והנה העיוורון של הגאווה, כשהוא מגיע למרום מדרגתו, הוא מאבד את העולם. עכשיו אנחנו רוצים לראות קצת את ההשלכה החברתית של הגאווה. קצת לגוע בזה, בסדר? אנחנו דיברנו יותר את ההשלכה ביחס לעצמי, ביחס למבט שלי, על החבר, עכשיו, את ההשלכה של הגאווה במובן של הקשר החברתי. המסקאות פה מאוד מאוד עוסקות גם בחברה, תמיד בסופם, בגלל שבסוף אנחנו פה מנסים לנתח את החברה שהייתה. בסדר, החברה בסוף התפוררה והתרכבה, ולכן היה חורבן הבית. ולכן תמיד, אחרי שאנחנו נוגעים מתחילים יותר עם היחיד, אנחנו מגיעים בסוף לבעיה החברתית. הנה העיוורון של הגאווה, כשהוא מגיע למרום מדרגתו, הוא מאבד את העולם. למה? מפני שאי אפשר עוד לחיים של חברה ואגד ציבורי להיות מתפתחים, כל זמן שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד, שיש לו איזה דברים וכישרונות שהוא נמצא על ידם חסר, וישתלם רק על ידי עזר חברה. טוב, בואו תגידו לי, מה ההבדל בין חברה שיש בה תפיסה גאוותנית, יש בה אנשים גאוותנים מבחינת מבחינת האחדות שבה, למה? אולי למה זה ככה? ולמה חברה שהיא יותר ענוותנית, אז הקשר בין החברה, בין החלקים בחברה, החברה היא יותר חברתית. אני מזכיר שפה החברה בסוף התרסקה, בסדר? כתוצאה מהגאווה. מה ההשלכה של המבט הגאוותני על החברה ולמה? ולעומת זאת המבט הענוותני. כן, מי שרוצה להוסיף, להגיד משהו? הרב סת אומר משהו, כן, מה? כן,
כשנמצאים בגאווה, כל אחד חושב שהאמת נמצא בידיים שלו, ואין מקום ל... לא יודעת איך תקרוא לזה, אבל אין מקום לשמוע דברים אחרים. אם נמצאים בחברה, וכל אחד חושב שהוא מחזיק את האמת ביד, אז אין מקום להבין ולשמוע ולהכין ולקבל. דברים פערים וחוקים.
שומע? צד שני, אבל גם הגאוותן הוא מאוד מאוד צריך את האנשים, הוא צריך... צריך את החברה, מה הוא פתאום טיפוס לא חברתי?
זה לא, אני לא חושבת שזה עניין של טיפוס לא חברתי, אני חושבת שזה עניין, הוא יכול להיות לרצות מאוד את החברה, אבל הוא מרחיק את החברה ממנו בזה שהוא חושב שהאמת נמצאת אצלו ביד.
בפועל, את אומרת, מקומות כאלה, אנשים לא יהיו חברתיים בפועל, כי כל יום אתה כל כך אתה אומר, נכון? אוקיי, חבוד. עוד דברים? יש
מה שאומרת בשיעור הקודם,
צד התחרותיות, את אומרת. אוקיי? בסדר? עוד דברים שרוצה להוסיף?
אולי שזה חסד.
כאילו, כמו שהרבה בא, לפחות אם לא הסתיר, כאלה רוצה להטיב. כן. סיום הרב אומר כאן, כדי שיהיה עגד חברתי, על מה הוא בנוי העגד החברתי? לא רק כזה שאנחנו חברתיים, או ש... אלא על זה שיש באמת... איזו פתיחות אצל כל אחד שהוא רוצה ללמוד מהשני. ואז הקשר הוא באמת עמוק. הוא קשר באמת, קשר שהוא ברמה הערכית, הוא ברמה המוסרית. אם אדם לוקח עובד כדי שיעבוד איתו, אז זה לא בהכרח שיש פה קשר חברתי עמוק. אני צריך אותך, אתה צריך אותי. אני לא פתוח אליך, אתה לא פתוח אליי, זה לא קשור, סתם, אנחנו, יש לנו איזה צורך מסוים אחד בשני. אחד לוקח את החבר'ה שלו כדי שהוא יספר להם בדיחות והם יצחקו. אז הם נראים מאוד חברתיים, אבל זה לא... אין פה איזה קשר באמת עמוק בין הפרטים. אבל כשכל אחד הוא באמת מרגיש חסר, והוא רוצה להשתלם, אז ממילא יש לו צורך אמיתי, ערכי, בסדר? באדם השני, אני לא סגור רק בתוך עצמי, ואז איך, אתה כתוספת, אתה לא מוסיף לי, לא מוריד ממני, באמת אני באמת לא צריך אותך. אני לא, אלא אם אני באמת חסר ואני משתלם על ידי אדם, לאדם הזה אני לומד משהו כזה, לאדם שני אני לומד משהו אחר, מלא כל הקשר שלי לחברה הוא קשר כזה של איזה יניקה, של למידה, של הערכה. זה קשרים שבאמת, זה קשרים עמוקים, קשרים אמיתיים. הם נשארים לעד. בסדר? בואו נקרא פה את המשפט, תראו, זה מה שהרב אומר פה. הנה העיוורון של הגאווה, כל הגאווה זה עיוורון, כי הגאווה מייצרת איזה מבט כזה, על עצמי, על אחרים, מבט שהוא לא נכון, מבט של עיוורים, בסדר? עיוור, איזה מבט יש לעיוור? הוא לא רואה, נכון? הוא מדמיין איזה משהו, נכון? הוא לא רואה. הגאוותן גם חושב שהוא רואה משהו מסוים. אבל פה אצלו כתוצאה, העיניים פתוחות. אבל כתוצאה מהמציאות הנפשית שלו, הסגורה, בתוך עצמו, אז הוא לא רואה את המציאות נכון. זה, אני אומר את זה בסוגרן, בסדר? בכלל. ובעניין שלנו, כשהוא מגיע למרום מדרגתו, בסדר? מדרגה גבוהה של גאווה, הוא מאבד את העולם. למה? שאי אפשר עוד לחיים של חברה והגד ציבורי להיות מתפתחים. כל מה שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד שיש לו איזה דברים וכישרונות שהוא נמצא על אדם חסר. וישתלם רק על ידי עזר חבריו. רק כאשר אני מרגיש באמת שאני חסר בכל מיני תחומים, ואני יכול להשתלם על ידי אדם כזה, אדם אחר, על ידי החברה, זה שם מתפתחים קשרים עמוקים, שככה אני מנהל חברה. פה יש אגד אמיתי. לא איזה קישור, לא קשרים חברתיים נצלניים, חיצוניים כאלה. שאפשר לראות את זה, בסדר, זה מובן מה שאמרנו, נכון? זה אפשר לראות את זה, תראו, אצל ילדים, ילדים גם חברתיים, חמודים, שחקים ביחד, אבל הקשרים הם לא עמוקים, נכון? הוא הייתה טיפה בגן. לא חזקים קשרים שמחזיקים בגלל שהם, שהם קטנים, בוא נלך אבל משהו יותר קשור אלינו. הקשרים, יש קשרים בגילאים של זין חד, קשרים בגילאים של יוד, קשרים בגילאים של יוד בית, קשרים בגילאים של, של אחר כך. מתי הקשרים הם יותר עמוקים ויותר מחזיקים? ככל שאדם באמת הוא יותר בוגר, אני אומר, מבחינה מוסרית, שהאישיות שלו היא יותר אישיות שהוא מרגיש את החיסרון והוא ביניקה, והוא רוצה ללמוד יותר עמוק, אז באמת בינו לבין עצמו יותר כזה, מילא הוא יותר צריך, הצורך בחברתי הוא יותר אמיתי, יותר עמוק, ובכן כאילו יותר קיים, בסדר? זה המציאות הבריאה, בסדר? אנחנו עכשיו במציאות עוד שהחברה בסוף התפרקה, זה בגלל, הם היו חברתיים, לפחות שהיה אפשר להסתכל, לראות, הנה הם עושים חוגגים ביחד, הולכים לטיול ביחד, בסדר? זה לא, לא תמיד נבחן בזה. אבל מה רמת הקשרים? כמה הם באמת מרגישים אחד, כמה אחד ילחם באמת בשביל השני? זה תלוי באיזה עומק נבנה הקשר. וזה תלוי בכמה אני פותח אצלי. כמה אני באמת פתוח כדי באמת להיות יונק. ואז זה נכנס בקשר אחר. בבני זוג, זה פשיטה שזה ככה. בסדר, אם כל אחד מרגיש שהוא שלם. אז איפה הקשר פה? הקשר הוא מאוד טכני. מה, יתכין לו לאכול והוא ייתן לה זה. זה קשרים חיצוניים, קשרים כאלה, זה לא... הם לא, זה לא דבק, אין פה דבק בין האנשים. אתה יש דבק שכל אחד מבין את המיוחדות שלו ואת השונות ואת החיסרון שיש לו, ואז הוא צריך את השני כדי באמת להשלים אותו, בסדר? ברמה המוסרית, ברמה הערכית, ברמה לא רק טכנית. אז זה, פה נוצר קשר עמוק, בסדר? אז, אז דיברנו ככה על ההשלכה החברתית. פה יש חיבור אמיתי באמת בין, בין הפרטים בתוך החברה. יש במסכת אבות כתוב שאיזו דרך ישרה שידבק באדם. עוד שאלה כזאת, יש עליה כמה תשובות שם. מה איזה? ישרות. ומה אני צריך לדבוק כדי להיות אדם ישר? אז רבי יהושע אומר, חבר טוב. אתה רוצה ללכת בדרך ישרה? אז הוא אומר לך טיפ, טיפ מאוד חשוב של רבי יהושע. שאם יהיה לך חבר טוב, מה הקשר חבר טוב? חבר טוב אולי זה מאוד נעים, אולי אני גם לא יכול בלי זה, אבל מה הקשר, איך זה עוזר לי לישרות? אז אומר הברטנורה, ככה, שמוכיחו כשרואה אותו עושה דבר שאינו אגון. זה חבר טוב, מה זה חבר טוב? לא אחד שדווקא נעים לי איתו, טוב שיהיה לי גם נעים איתו. אבל זה לא ההגדרה הראשונית של חבר טוב. חבר טוב זה אחד כזה שכשהוא רואה אותך, עושה משהו לא טוב, אז הוא מוכיח אותך. מה אתם אומרות על זה? זה חבר טוב, זה חבר נודניק, לא? לא תמיד נעים החבר הזה. אז נכון שאם באמת הוא יוכיח אותי על כל דבר, אז זה לא נעים. לא מדברים על זה. מצוות הוכחה היא מצווה מאוד מורכבת, יש לה הרבה הרבה תנאים. לא, לא מיד מוכיחים, זה לא טוב, זה לא מועיל, זה לא הופך אותך ליותר טוב, בקיצור, זה, אבל משהו בעיקרון. זה אחד כזה, שאולי פעם בהרבה הרבה זמן, הוא רואה איזה משהו שאתה לא בסדר, והוא ככה מחכה לסיטואציה, בודק את עצמו אם באמת זה נכון, אם זה, אולי זה בעיה שלו עם עצמו, בודק אם באמת הוא רואה אותך, את החיסרון שלך, באמת זה נכון. הוא מוצא את הסיטואציה הנכונה, ואז הוא אומר לך, תשמע, אני רואה איזה משהו, יש לי משהו להגיד, זה מתאים לך, זה ביקורת, רק אם אתה רוצה. ואז הוא אומר לו את זה, כדי לעזור, זה המטרה. כדי באמת להוסיף לו. זה חבר טוב. זה חבר טוב, זה לא חבר רק שנעים לי איתו, זה חבר שבאמת רוצה בטובתי. בגלל שהוא רוצה בטובתי, אז הוא לא אומר, וואלה, עזוב אותי, לא אסתבך איתו, תעצבן עליי, עכשיו אעשה ככה. לא, זה חבר שרק רוצה שיהיה נחמד רק, בסדר? הוא לא מחפש שיהיה לי יותר טוב. הוא רוצה, הכל, שיהיה לנו רק נחמד ביחד. אבל חבר באמת שהוא רוצה טובתי, ולכן נקרא חבר טוב, זה אחד כזה שלא רק עושה איתי את הצחוקים, או שהכל נחמד, אלא הוא גם יכול להגיד לי, תשמע צדיק, אני חושב שבקטע הזה זה חווה אתה מפספס. בסדר? זו הגדרה מאוד יפה. אפשר גם לראות את זה מאוד במציאות. אני חושב שזה מה שחברים יכולים לעשות, לפעמים אף אדם לא יכול לעשות, לפעמים לא הורים יכולים לעשות, לפעמים לא מחנכים. כי החבר הוא זה כאילו טהור יותר. זה כאילו, וואלה, הוא חבר שלי, הוא אוהב אותי, ולמרות זאת הוא אומר לי, תשמע, פותח לי פתאום את העיניים. יכול להיות שאדם עם עצמו, הוא לא ראה את זה אף פעם, לא הצליח לראות את זה פתאום, אומר לו, תשמע. יכול להיות שגם ברגע הראשון הוא ככה ייסגר, לא ידבר פתאום, וככה אולי קצת יחמיץ פנים, נכון. אבל אם עשיתי זה בצורה טובה, והוא רוצה לקבל את זה, אז זה יכול להיות מצב כזה שזה השכוח הכי גדול מגיע. אני באמת עשיתי לו באמת, באמת משהו טוב. וגם הוא יראה את זה בצורה כזאת, שבאמת אני עושה אותו יותר טוב. פתחתי לו את העיניים, הוא עזר לי, לתקן את עצמי, בסדר? המבט שלי על עצמי היום, עד היום לא תפס את זה מספיק, פתאום פתח לי את העיניים, יותר קשה שאדם יראה את הנגעים של עצמו, ופתאום הוא פותח לו את העיניים, מראה לו את זה, אז זה נפלא. אני אומר, זה קשה לפעמים לקבל את זה, אבל זה, בסוף זה ברכה גדולה, הוא עוזר לי. בסדר? אז זה חבר טוב, לא רק שאני מנסה קודם כל לראות את החיסרון שלי, אבל גם שמישהו מראה לי אותו. עוד פעם, לא שהוא הופך אותי למישהו כזה אפס, לא, לא, בסדר, משהו נקודתי, לפי כל הכללים שמצוות תוכחה. טוב. הלאה. אומנם, אנחנו מגיעים למשפט הבא, אומנם, אם יזדמן מכאוב כזה באנשים, עכשיו אנחנו רוצים לענות על השאלה, כתוב בפסוק, יען כי גבו בנות ציון. מה יש לך מבנות ציון? למה אתה לא אומר בני ציון? למה אתה אומר כולם ביחד? איך הגעת לבנות ציון? אז יכול להיות באמת שבהמשך כבר כל התרבות היא כזאת. ואין את החלוקה אולי בין בנים לבין בנות, אבל הנביא שהוא נועץ ככה את השורשים שמאיפה הכל מתחיל, הוא מציין את זה. הוא מציין את הגאווה פה יחד עם הבנות, זה דבר מעניין. למה? מה הקשר ביניהם לבין זה? למה זה התחיל אצליהם? למה זה יותר קשור אליהם? נכון? כך אומר לנו. אז אנחנו רוצים להבין את זה. אז אומר הרב ככה. אז בואו ככה נראה משפט שלם על זה, וזה אומנם, כאשר... אם יזדמן מכאוב כזה באנשים, שהם הכוח הפועל בעולם, עוד יש תרופה למכה זו. כי על ידי הזיקוק של עצם הפעולות שהם צריכים להשלימן, יראה להם חסרונם וחולשתם, עד שתאבד ההכרה הגאוותנית אצל הגברים. אבל אנשים שהם היסוד הנפעל בחברה, עבודה כללית, בפרט שכלית ומוסרית רחבה, לא עליהם תחול בתור עיקר, וכל כבודה בת מלך פנימה. כך אומר לנו שלמה. בתהילים זה. סליחה, בתהילים זה, כן? לה אין מקום חיצוני שיגלה לפניה עיוורון הגאווה כשהוא משתרש. יאללה, עכשיו הגענו, זה קודם כל אתם צריכים לדבר עליכם. הוא אומר פה, נכון? הרב אומר, לא מתבייש, לא אכפת לו מה חושבים בעולם, מנסה להגדיר לעומק, בנקודה פה, בסדר? הוא לא בא לדבר פה עכשיו על כל סוגיית, מה ההבדל בין נשים לבין גברים, סוגיה רחבה, ברוב רובם של הדברים אין בכלל הבדלים, נכון? כל המצוות, ברוב ה... כל הלוט, אז ברוב, כל המצוות לא תעשה אין הבדלים, ברובם כמעט בכולם. בסדר, גם מצוות עשר, רבות, אין הבדלים, אבל ברור שיש הבדלים, שהם מתחילים מהעומק, מהנשמות, מהמהויות, עד הנפשות, עד הגוף. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו, זה לא הנושא. פה נוגע בנקודה. כמסביר, למה תופעת הגאווה התחילה יותר אצל אנשים? למה הם היו מסוגלות יותר להיות גאוותניות מאשר הגברים? בנקודה הזאת. חבוד, יאללה. מה אתם רואות? מה מסביר לנו כאן הרב הזה?
אני
חושב
שאין להם
מקור חיצוני.
רק אתה יכול להגיד להם את זה.
מה, חברים שיגידו? יש חברים לגברים שיגידו וחברים לנשים, חברות שנשים לא יגידו להם? זה הנקודה? כמה מבינה?
אני לא יודעת אם זה כך, אולי הם פשוט לא...
אולי הם לא יקשיב גם כשיגידו. טוב, שומע? עוד דברים שרוצים להוסיף כאן? עוד פעם, מה? ולכן מה?
אז היא לא שתקים
לב
כשזה
משפע
של
תוכנית.
כאילו לא יהיה כזה,
זה... באמת, בגלל שזה לא מתבטא בחיצוניות, אז...
אני לא יודעת, אני רק
מנסה למות. הכל בסדר, מצוין. בואו נקרא עוד פעם את המשפט, בסדר? מזדמן מחרוב כזה באנשים, אני אתן איזה הקדמה, בסדר? כן מציין כאן את ההבדל בין נשים לגברים במובן הזה שהנשים עם היסוד היותר נפעל וכל כבודה יותר במדונים, הממלכה שלה זה יותר פנימה, בצד החיצוני, שם היא פחות נמצאת במרכז העשייה החיצונית, נכון? זה אומר, לעומת הגברים. ולהבדל הזה יש השלכה גם לעניין הגאווה. אז בזה אני...
שכאילו בינה לבין עצמה?
שמה, מה?
שכאילו הגאווה שזה בינה לבין עצמה
כאילו יותר? אני לא כל כך הבנתי ככה. כן.
אולי בגלל שהיא כאילו פחות בחוץ וזה, אז כאילו אם זה הגיע אליה כבר, אז כאילו... זה ברור שזה קורה בגברים, אם זה הגיע
כבר אנשים שהיא בינה עצמה. הבנתי. אז את אומרת שבעצם בגברים זה היה קודם, ואחרי זה אנשים, נכון?
כאילו, אם זה כבר רגיעים זה כאלה,
אנשים
כבר
כאילו אין יותר בפנים. הרב לא מבין ככה, כי בגלל שהפסוק מציין את אנשים, זה נראה כאילו שמהם זה התחיל. לכן זה... הוא אומר פה ככה, בואו אני אתן איזה סיפור קצר, ואז אני אקרא את זה שוב בפנים. לא קשור לנשים וגברים, אבל שזה דרך זה, זה ככה, זה הזכיר לי זה, ודרך זה אפשר יותר להבין את זה. לנו פעם ביישוב, איזה... מישהו בעל תשובה, מגיבורי התשובה, בסדר? בא לגור ביישוב, זוג צעיר, והוא הלך ללמוד באיזה כולל, פה באזור. ו... אדם מאוד מאוד נחמד, ו... ומבחינה כלכלית, המבט שלו היה כזה מאוד אמוני, כזה לסמוך על הקדוש ברוך הוא. למשל, כשנולד לו בן, אז לא היה לו כסף לברית, אז היישוב עזר לו. בשביל היישוב זה מצוין, נכון, הזדמנות לעזור, אבל זה היה לו תפיסת עולה, וכל מיני מאמין, ובכולל, והוא... הוא מאמין, הוא לומד תורה, והנה, אנשים עוזרים לו, אז הכל בסדר, אפילו ראייה לשיטתו. הנה, עובדה, ברית, הכל בסדר, כולם עזרו. אז דיברנו ככה כמה חברים, לנסות לחשוב איך זה לא... משהו פה לא תקני, לא משהו פה חסר בהבנה, כל אחד צריך לקחת אחריות, לעזור זה טוב, חסד זה נפלא, אדיר, אבל... אבל כל בן אדם צריך לקחת אחריות על המשפחה שלו, וזה משהו פה, יש פה איזה חיסרון בתפיסה, זו לא תפיסה אמונית, זו תפיסה משהו חסרה מאוד. אז כך, תוך כדי שאנחנו מדברים, אומר לי, זה אחד, זה היה מאוד ככה, איזה תלמיד חכם אומר לי, תשמע, אל תדאג, כשהוא יצא מהכולל, הכל יסתדר, כשהוא יתחיל לעבוד, הכל יסתדר. חשבתי על המשפט הזה, היה מאוד מעניין, הוא צדק. אחרי תקופת זמן הוא יצא מהכולל, הלך לעבוד, עבד קשה, ושם פתאום ככה התחיל לחשוב בצורה רגילה, שפויה, מאמין שפוי. טוב, עובד קשה מאוד, מחזיר חובות שהיו לו כתוצאה מהאמונה הקודמת, אמונה במרכאות, כן? ועובד קשה, וגם צריך אחרי זה עזרה, אבל... ואחרי זה חשבתי, מה קרה? סך הכל בן אדם למד תורה, בסדר, מה... צריך במציאות היותר, מה גרם לו פתאום, אולי נקרא לזה ככה, מה גרם לו פתאום שהוא חוזר, הולך לשוק העבודה ועובד, מתפרנס ואמן, פתאום הוא כאילו נהיה יותר... משהו מתקדם אצלו בתפיסה, משהו יותר ישר, יותר בריא. מה קרה? יש משהו במציאות שמחזיר אותך לאיזה, יכול להחזיר אותך לאיזה בריאות, לאיזה נורמליות, בסדר? אותו אחד שהיה בכולל, לא כל אחד שבכולל הוא בבועה שיש לו תפיסות מעוותות, בדרך כלל זה הפוך. אדם שחי את החיים ולומד תורה, אז התורה מרימה לו את התפיסות ואת כל האישיות, בסדר? אבל אותו אחד, הוא למד את זה בצורה מסוימת, לא הבין את זה נכון, והוא בעצם, זה קצת, הוא חי באיזה בועה, הוא ככה הוא ברח כזה מהעולם, ויכל לחיות בכל מיני דמיונות מסוימים, שהם כביכול בשם האמונה, והדמיונות האלה החזיקו מעמד, כל עוד הוא עוזרים לו, הכל בסדר. ברגע שהוא הגיע למציאות עצמה, המציאות היא, יש לה שפה מאוד ברורה וחדה, אתה עכשיו יש לך ילדים, יש לך משפחה, אם אין לך פרנסה, אתה לא יכול להתקיים, זה לא... אתה לא יכול למרוח לא את עצמך ולא אף אחד אחר. פשוט לך תעבוד. ואז, וזה לא מספיק, אז הוא עובד יותר. והמציאות הזאת מחזירה אותך לאיזה בריאות. היא מאוד מאוד בסיסית, בסדר? אבדין, גם אצל הגויים יש את הבריאות הזאת, בסדר? אתה לא יכול לפנטז, אתה לא יכול לדמיין דמיונות כשאתה חי את המציאות עצמה, נכון? למה? כי המציאות מתרסקת לך. אם אין לך פרנסה, אז אתה לא... אי אפשר לתת כל מיני דרשות, אמוניות, נכון? אתם יודעים מה אני מתכוון? בסדר? כך קרה לאותו אדם. בעצם שהמציאות הבריאה אותו, אישרה אותו, הפכה אותו למאמין שפוי. בסדר? אני חושב שהרבה פעמים גם אצל בני נוער, ככה אפשר לראות את הדבר הזה, לפני שהם יוצאים ככה לשוק החיים, יש להם כל מיני דמיונות, כאלה, יש להם פינטוזים על זה, אני אהיה המנהל הכי מוצלח, אני איש העסקים הכי מוצלח, ותמיד נצא, יש להם כל מיני דמיונות כאלה, ואפשר לדמיין ככה. אבל כשאתה מגיע למציאות, היא מיישר אותך. היא תגיד לך, מה אתה מתאים בדיוק? אם אתה לא מתאים לזה, אתה תקישל, תקשל, עד שתגיע למקום שאתה מתאים, אין דבר כזה. המציאות היא לא... אין לה יותר מדי סבלנות. לא הולך, אתה מקבל מכות מהמציאות. עד כאן הדוגמה. עכשיו בוא נגיע אלינו. בגלל שהאנשים הם יותר שייכים לחיצוניות של החיים, הגברים, ממילא הם יותר מוכנים לתרופה הזאת של השפיות הזאת, בסדר? הוא לא יכול יותר מדי לפנטז, להישאר בעולם שלו, להיות באיזה בועה כזאת, להגיד, לחשוב מה שהוא רוצה, יש משהו בה. אתה לא יכול לפתוח חנות. ולדמיין, תשמע, אני האדם הכי מוכשר בעסקים, אני, נכון, הכי, ולדמיין, להיות בתוך הדבר הזה, כי סוף החודש יגיד לך מה קורה פה, נכון? בעקבות. ואני מתייחס ללקוחות בצורה הכי טובה, המציאות תראה את זה. אם לא, היא תתפח על הפנים, אין מצב כזה, נכון? היא מאוד בודקת אותך, היא מיישרת אותך, בסדר? אז יש משהו במפגש עם החיים שמיישר, ולכן קשה לך, נגיד ככה, יש תרופה מהמציאות שמסוגלת להתמודד קצת עם הבועה הגאוותנית הזאת. עם הבועה הזאת שאין לי חסרונות והכל אצלי שלם, הרי זה בועה דמיונית, נכון? המציאות כאילו, תרסק לך את זה, בסדר? זה לא הדרך היחידה להבריא מגאווה, בסדר? אפשר ללמוד מוסר, אפשר לעבוד על עצמנו, אבל זה אחד מהנקודות. ואצל אנשים, בגלל שהם... פחות נמצאות במעווה האינטרסים והאינטריגות, כל הדברים החיצוניים של החיים. אישה שייכת יותר לעולם, יותר לעולם פנימי, לעולם הישר. אישה יש בה יותר את העדינות הזאת. מסכימים? נכון? נעשה... רוב האנשים הם רוצחים ולא רוצחות, נכון? תשמעו, מי שרוצח את זה, איך יכול להיות? גם על איש, בסדר? גונבים, גנבים ולא גנות. יש משהו יותר באופי, יותר עדין, יותר פנימי. וממילא פחות במעבר החיים, ולכן חסר לה את, את התרופה הזאת. ממילא יכולה להישאר יותר בבועה הדמיונית הזאת. עכשיו בואו נקרא את המשפט ברב, ואם זה יותר הובן, נשמח עם עוד שלוש שאלות. אמנם, אם יזדמן מחאוב כזה, באנשים שמכוח הפועל בעולם, עוד יש תרופה למכה זו. כי על ידי הזיקוק של עצם הפעולות שהם צריכים להשלימן, יראה להם חסרונה וחולשתם. נכון? המציאות, עד שטובה, תאבד ההכרה הגאוותנית. נכון? מה מאבד ההכרה הגאוותנית פה? המציאות. בסדר? אתה לא יכול כבר לפנטז. מי שפנטז, מי שפותח עסק, והוא כל הזמן מרגיש, הוא שלם מכל השניים, והוא כל הזמן לא מצליח, ונכשל, ונכשל, ונכשל. פעם ראשונה, נגיד רחפן כזה, עוד פעם, בסוף צריך, הראש צריך להעיף אותו משם, צריך להשפז אותו, נכון? כאילו, וואלה, אתה לא רואה מה קורה. פתח את העיניים, מה, נכון? אתה לא יכול להתעלם מהמציאות. אבל, אנשים, שהם היסוד הנפעל בחברה, עבודה כללית, בפרט שכלית ומוסרית רחבה, לא עליהם תחול בתור עיקר, בכל כבודה בת מלך פנימה. לה אין את המקום החיצוני הזה שיגלה לפניה עיוורון הגאווה כשהוא משתרש. ולכן היא עלולה יותר לשקוע שם במקום הזה של המחלה. חבוד, מי שרוצה להגיד משהו אחר, לשאול על זה ומסתדר. חבוד. שני הדברים נכונים, זאת אומרת, ודאי שהיו תקופות שזה היה הרבה יותר גם בולט, אבל זה לא סתם, כי זה קשור גם משהו בנפש. משהו השתנה היום, ודאי, שנשים באורח החיים הן שונות ממה שהיה באורח החיים פעם, זה ודאי, אבל המהות לא השתנתה. לכן העיקרון הזה, בסדר, העיקרון הזה הוא לא משתנה. עוד שהם ניואנסים אחרים, אבל זה בווליום אחר, בסדר, אבל... בסדר? בסדר? כן. זה לא סותר. יכול להיות שיש צדדים אחרים בגאווה שזה גורם לגברים יותר גאוותנים, נכון? אנחנו מדברים על המון המון נקודות בתוך הגאווה. אז בנקודה הזאת, בסדר? בנקודה הזאת יש... נכון? יש גם צד כזה, זאת אומרת, הצד החיצוני יותר גורם. בסדר גמור, נכון? כן.
יש גאווה, אז רבנים היא מתפוצצת בחוץ מול המציאות. אנשים בבית אין להם גאווה,
אני אגיד, הנשים, הן יכולות, הן בגלל שהן פחות מתמודדות עם החיצוניות הגסה והככה, החזקה מאוד, אז הן יותר יכולות לשקוע בבועה שלהן. ואם הבועה היא גאוותנית, לא כל אחת היא גאוותנית, בסדר? אם יש בועה גאוותנית, אז יש פחות התרופה שתסדר את זה, בסדר? זה הנקודה. אני אומר, זה נקודה פה בתוך העסק הזה. אבל זו נקודה שייכת להבדל בגברים ונשים, ומילא נקודת התרופה, בסדר? אותה נקודה. יש תרופה יותר לגברים בנקודה הזאת. בסדר? מי שעוד רוצה להוסיף? יאללה. טוב, והשרשה הטבעית הזאת היא מתנחלת בטבע קשה והיום כל כך, עד שעל ידי ההשפעה שלהם יצא בבנים מדרגה מפותחת כזאת, כן. דיברנו על אנשים. אנחנו לומדים את ההניה הזה. ממנו יוצאים כל מיני פעם הרחבות, בסדר? הוא הבסיס, בסדר? אז אני אמשיך לקרוא שם הפעם. אז דיברנו על הנשים, דיברנו על הגברים, עכשיו רוצים לדבר יותר על הבנים. מה קורה לחברה כזאת, שהאימא היא כזאת, וגם האבא הוא כזה, מה קורה לבנים? האם יש הבדל בין הבנים לבין האימא, לבין האבא? השרשה הטבעית הזאת היא מתנחלת בטבע קשה והיום כל כך, עד שעל ידי ההשפעה שלהם יצא בבנים במדרגה מפותחת כזאת שגם כל ההכרות שבעולם לא יועילו. כן. אז מה הרב אומר לנו כאן? שהמצב של הבן, אנחנו רואים פה עכשיו, הם מתארים פה את התרבות. מה קורה עכשיו בדור הבא? הדור הבא הוא כבר בנקודת פתיחה הרבה יותר מסובכת. כי אם האמא היא כזאת, אז הבן, למה זה לא מסובך? משתי סיבות. קודם כל, הילד ינק את הגאווה. הילד הוא מאוד מאוד חלק, מאוד פתוח. נכון? ככה הוא נוצר בצורה כזאת. קולט הכל, כמו ספוג כזה. הוא נוצר כזה כדי להתחנך, נכון? אם הילד כבר היה כזה ביקורתי, אז הוא לא היה מתחנך. נכון? לכן בשלבים הראשונים שלו, אז הוא מאוד ספוגי. והוא רק שומע וכל דבר ש... קולט הכל, אין לו את העמדת ביקורת. הוא גדל אחר כך, יש לו איזה עמדת ביקורת, אבל אחרי שכל הדברים נכנסו יותר. וכל שלב יש לו את היתרון שלו. אז הילד הוא מאוד מאוד מקבל. ואם הוא קיבל כל כך מהאימא את התפיסה הגאוותנית, את האופי הזה, אז הוא כבר נמצא ב... הוא ינק את זה לא בגיל מאוחר. אלא בגיל שבו צריכים לנהוג תורה, אווירת שמיים ומידות טובות, שם הוא ינק את הגאווה מהאימא, בין אם מתכוון לזה, בין לא מתכוון לזה, אז זה כבר רמה, מדרגה אחרת, איפה הבן נמצא. זה סיבה אחת מצד הטבע של הילד. ודבר נוסף, שהאימא היא, יש לה קשר מאוד עמוק עם הבן, עם הבת. הקשר הוא לא רק ב... הקשר הוא לא דווקא שכלי. בקשר יש לו תקשורת רגשית, והוא יונק ממנה, הוא כאילו ממש חי אותה. אז כאילו, גם הוא בנתוני הפתיחה שהם מאוד מאוד לקבל, וגם היא במקום שהכי משפיע והכי... כי ככה צריך להיות לכתחילה, בסדר? ככה הילד גדל בצורה הכי טובה, בקשר העמוק להורים. אז... אבל כשהאימא נמצאת מצב כזה, אז הבן שינק את זה כל כך, זה כבר ממש טבע שני שלו. עד שהרב אומר שאחר כך המון המון הכרות שיהיו מאוד מאוד, יהיה להם קשה לשנות את זה. נכון? כי זה כבר ממש, הוא גדל איזה בטבע. כל דבר שאנחנו יונקים בטבע, אז הוא מאוד מאוד אצלנו. יש גם דברים שאנחנו לא יודעים לזהות עכשיו. כן? שקיבלנו הרבה הרבה אהבה מהאימא שלנו. היינו קטנים, זה משהו שנכנס לך כל כך עמוק ומלווה אותך, והוא חלק מהביטחון שלך, מהאישיות שלך, וזה כל כך מחד שאתה אפילו הרבה פעמים לא יודע לסמן את זה, לא יודע אפילו לא, אתה אפילו מתעלם מזה. אבל זה משהו כל כך חזק. אני צריך כל כך להכיר תודה להורים על הדבר הזה, במובן החיובי, כל זה. כן, לפעמים אתה עם השנים, אז הרבה פעמים מגלה, לפעמים עם השנים, עוד מגלה עוד דברים שכמה קיבלנו וכמה... זה דברים שהם בפנים, מאוד מאוד חזקים. אז לכן במקרה הזה, כשההורים הם כבר שטופי תרבות, והם ככה כבר בתרבות הגאוותנית, אז הבנים כבר יהיו במקום הרבה הרבה יותר מסובך. בסדר? הרבה הרבה יותר קשה. בסדר? הלאה. ואז יסתם אותו... החלון של האורה, שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה. פה זה כבר ממש, הוא מתאר פה איזה אדם חסום כזה. גאוותן כבר חסום, עם פחות פתח של תקווה. כי רק לפני שהוא מכיר את חסרון השלמתו, על כן תצמא נפשו להשתלם במקור השלמות באור עליון, שמזה נובעים כל סדרי החיים המתוקנים. מה הוא הוסיף לנו כאן? מה אתם אומרות? משהו שהוא מדבר גם על הקשר, האם יש השלכה לגאווה ביחס לאלוקים? אני יכול להיות גאוותן כלפי הקדוש ברוך הוא? מה אתם אומרות? מה? לא שומע.
מה, אני
אומרת
שאדם שהוא
ברמה של גאווה
גבוהה,
הוא
יכול
להיות גם לגאוותן. מה, מה
זאת אומרת?
אני יותר מנה? מה אומר?
אולי זה מקום שאני לא צריך אותו.
כן, לפי מה שאנחנו תיארנו פה, אז הגאוותן זה מישהו מאוד מאוד מרגיש שלם, ומאלו הוא חסום מאוד, חסום מפני התקדמות, הוא חסום מפני אנשים אחרים, הוא לא רואה את הדברים הטובים שלהם. הוא אטום כזה. אומר לו, אטום גם כלפי הקדוש ברוך הוא, ביחס לקדוש ברוך הוא. שום פתח אין אצלו. נכון, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, עם כל אחד, הפתח עם הקדוש ברוך הוא, זה שאני מרגיש חסר, ואז אני כל הזמן יכול להרגיש את התלות, את היניקה, להתקשר למישהו, אני צריך להרגיש חסר. אם התובנה היא שאני לא חסר, לא מרגיש ככה, לא מבין ככה, אז אני סוגר את הכל, יש רק אותי בעולם. אין מציאות אחרת. יש לזה גם השלכה לקשר לאלוקים. אלוקים זה, גם אם אני אדם מאמין, ואני אגיד שיש הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מבחוץ, הוא לא קשור אליי, ואני לא קשור אליו. במיוחד שאני מתפלל כל הזמן, אבל יש אותו ויש אותי. בסדר? אז כשאין ענווה, אין את התפיסה הגאוותנית, אין את התפיסה הענוותנית הזאת, אז גם כלפי שמיא זה ככה. ולכן, כן, זה מה שהרב אומר, כן, תצמא נפשו להשתלם. אז אדם הענב, תצמא נפשו להשתלם. כל הזמן, במקור השלמות. ומזה כל הזמן נובעים ההתקדמות של החיים תוקנים. אבל הגאוותן הזה, האטום הזה, הוא יש רק אותו. אם אין הכל חסום אצלו. בסדר? אז או שהוא לא מתייחס לאלוקים, או שקיצור מסתכל על אלוקים בצורה מסוימת, אבל בכל מקרה אין שום קשר של עניקה, קשר ל... טוב, מסיים הרב פה בזה, מילא מה קורה עכשיו עם חברה הזאת, מתחזקת הירידה האיומה והפיזור הנורא של חלקי, ממש שאין להם דבק פנימי על ידי... מה השאר שם? שאין להם דבק פנימי על ידי הגאווה הנורא מנסים בשב את כל אחד לפני עצמו לעולם מלא ושלם, ואין חיסרון המעורר צורך להיות מתחבר עם רעהו. כן? אז אני דיברנו על ההשלכה החברתית של זה, והשרשה הרעה באה על ידי הבנות שהיו מערכות בקומה זקופה. כן, זה סיכום של מה שראינו, נכון? איפה זה התחיל? הבנות, כן, הבנות, וזה עבר אחרי זה לבנים. בסדר, זה מה שהגמר אומר. בסדר? כן. רצו לשאול, מי שרוצה לשאול? טוב, אני רוצים פה לעבור לדף, טוב, בואו נתחיל. יש לנו כמה דקות, בסדר? אז דף שככה, צילום פה, תודה רבה. עוד קצת הרחבות לפסקה שלנו. כן.
הוא בעצם בא להגיד שבגאווה, כאילו, יכול להיות שלא יהיה סוף, כאילו, תמיד.
אין סוף זה הכל בחירי, אפשר כל דבר לעצור, לחזור בתשובה ולשנות. נכון? מה זאת אומרת אין סוף?
לא, אני אומרת, שאם נעים היה את זה, אז גם יהיה סיכוי של הבנים, שזה כאילו זה...
נקודת הפתיחה של הבן תהיה אחרת. אבל הבן יש לו בחירה. יש גם סייעתא דשמיא, בסדר? כאילו מה שלא תלוי רק בי, אז סייעתא דשמיא, בסדר? אני אומר עוד פעם, בכל זאת דיבר שאני על העולם של התשובה, שתמיד הכל פתוח והכל... כל דבר יכול להשתנות, בסדר? דיברנו על לנסות לראות בעיניים פקוחות מה ההשלכות השונות של הגאווה, בסדר? טוב, אני רוצה לקרוא פה ככה ונראה מה עוד נרחיב מזה. הגאווה הגסה מדמה לראות כל תכונה כטובה וישרה שאינה זקוקה לתיקון ולשיפור, בכל כך דיברנו בהתחלה לקבלה ולהשמעה מנוזת אדם הגאוותן רואה את עצמו כשלם, בסדר? לא חסר. עלולה... יש את זה בסדר? עלולה ל... מה? זה מאמונה תיתנו, אני רוצה להרחיב פה באיזה מקור, בסדר? אז אמרנו, הגאוותן רואה עצמו כשלם וסגור, עלולה לראות, מבט חיצוני, כשיטה החמושה במידות טובות, בסבלנות, באורך רוח, כלפי האחר, המקבל כל אחד. לפי מה שהוא, מאפשרת לו בחופש גמור להתפתח, פי אופי ושכונתו, אך באמת לא כן. אנחנו רוצים לדבר עכשיו, זה ממקור אחר ברב, זה מעין היה בברכות ת' נדבר על שתי סוגי סבלנות. סבלנות שנובעת מענווה, וסבלנות שנובעת מגאווה, שמכונות להיות מאוד מאוד דומות. האם היום... לנושא שמדבר על החלה, אולי דיברנו על זה פעם קודות, אני לא זוכר. האם החלה זה סבלנות? מה אתם אומרים? גישה שאומרת, או איך אתם מבינות את זה?
זה
שורך
אחד
בשני. אי
אפשר להכיל ממנו סבלנות.
אז ההכלה היא גישה מאוד מאוד סבלנית, נכון? כלומר, אם פתח אצלנו את הסבלנות, אני מסכים, מצוין, זאת אומרת, אל תהיה כעסן ורואה רק את עצמך, תרחיל, יש הרבה אנשים אחרים, שונים ממך, ועם אלה תבוא בסבלנות, ותבין שאנשים שונים, תהיה להם סבלן, גם אם הוא שונה ממך, נכון? נכון? מצוין. אז זו גישה עם הרבה הרבה סבלנות, אבל אני רוצה ככה לדייק קצת, להעמיק את ההבדל בין סבלנות הזאת לבין סבלנות אחרת. בסדר? מתוך, אז זה הרב, ציטוט של הרב קוק ככה, מתוך העין הטובה יבוא כל טוב, וממנה יוצאת ואליה שווה מידת הסבלנות המשובחת. הנה מושג, בסדר? סבלנות המשובחת. מאיפה מגיעה סבלנות משובחת? אני צריך להגדיר אותה. אבל היא באה מעין טובה. אותה שהיא משכללת את העולם. סבלנות כזאת היא משכללת את העולם, מביאה אותו לשכלולו. לא הסבלנות, המביאה לעקירת כל טוב מן העולם בשביל הפזיזות שבה. הרב מדבר כאן על שתי סוגי סבלנות, נכון? יש פעמים אני מביא את הפסקה ברב, שאני רוצה יותר להרחיב את זה, לפעמים רק את השקעה המשפטית. נכון? הרב מדבר פה שתי הגדרות. סבלנות משובחת, שמשכללת את העולם, ויש סבלנות שהיא עוקרת טוב מן העולם. סבלנות פזיזה, נקרא לה. בסדר? בואו נרחיב בזה. יש סבלנות, מה שדיברנו, מעין הטובה, המשובחת, היא נובעת מאמונה גדולה, ביכולת תיקונם והעלתם של הכוחות השונים והרבים, בני הכרתה שמיד השם נוצרו מטרה טובה להם. תכף נרחיב בזה. אבל יש לעומתה סבלנות חברתית. הסבלנות הזאת שדיברנו, הרעה, שעוקרת הטובה, השלכות שלהם לא טובות, היא סבלנות חברתית. היא נראית כסבלנות, אבל באמת ריכובה היא מתוכה פנימה. הסבלנות הרעה באה מתוך ההחלטה הריקנית שהכל שומם והכל ריק, ואין יתרון לתכונה על תכונה, מתוך שכל הנטיות האנושיות וכל המציאות בכלל, הכל הבל. טוב, מי שרוצה להגיד מה ההבדל בין סבלנות הרעה ובין סבלנות משובחת, איך אתם מבינות את זה? טוב, מכילה, אולי אין לנו זמן כך ל... מה נעשה? כן, טוב, אז רק בסדר, נעשה ככה. אז יש לנו פה שתי סוגי סבלנות, נראה גם איך זה קשור לגאווה, בסדר? נראה איזה קשור, איך זה קשור גם להכלה. שתי מידות שהן נראות מאוד מאוד דומות, אבל נראה שהן מאוד מאוד שונות, גם במקור שלהן, גם בהשלכות שלהן. בסדר? אז נראה את זה פעם בעבר שנה. אז תביאו את הדף הזה פעם בעבר, וגם את ההניה. בסדר? טוב, שלום לכולם.